באמת ברוכים הבאים, כל החדשים הרבים, האנשים החדשים הרבים שפגשתי ושדיברו איתי לפני, וכמובן הוותיקים והמסורים, ויש מקומות ביציע. אפשר להמשיך לחפש את עצמכם פה, אבל לא נשארו הרבה מקומות. ביציע נראים לי אחלה אנשים, ומוכנים לקבל קהל, נכון? אז יש שם עוד קצת מקום בשמחה. כיוון שקיבלתי השבוע המון שאלות ופניות, אולי באמת נסביר את הכללים. שאלו אותי, יש שיעור, כאילו זה שיעור פעם ראשונה על הירח, אז בואו נסביר. אנחנו פה כל יום רביעי בעזרת השם, לא צריך תמיד לשאול ולברר, כל יום רביעי בעזרת השם בתשע באופן קבוע. כשאין שיעור, אנחנו משתדלים להודיע בתפוצה הכי רחבה שאנחנו יודעים, ואפשר לעקוב, פייסבוק, עדכונים, יש פה באמת חבר'ה מסורים גם שמנהלים את העניינים. הכניסה היא חופשית, כמה פעמים שאלו אותי את זה השבוע, באמת חופשי חופשי, ולכן גם אין מקומות שמורים או מקומות VIP, אולי היציע זה VIP, אני לא יודעת, אבל אין לנו אפשרות לעניינים כאלה. יש כיבוד קל בקומה השנייה, שעמי היקר תורם לנו, ויש קבוצות ויחידים שמגיעים לפעמים, אפשר בשמחה, עדיף אולי לתאם עם נתי, שישמור לכם מקומות, כי אם אתם קבוצה מאוד גדולה, אפשר לבוא מכל הארץ, מכל העולם באופן חופשי. והנה, למשל היום, יש לנו פה את יהודית ושלום שהגיעו מסן דיאגו, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. אבל רגע, זה לא חוכמה, יהודית ושלום חוזרים לסן דיאגו, נכון? יש לנו כאן מישהו שהגיע מצרפת, אבל הגיע שלא על מנת לחזור, עולה חדש טרי, אילן פימה, ברוך הבא, מצרפת לישראל, ובהצלחה. כפי שהגדרת את זה, ששאלו אותו, החבר'ה, למה אתה עולה? הוא אמר, מה זאת אומרת? למה לעלות? כדי לעלות. אז מאחלים לך שתעלה כאן בארץ. פרשת בראשית תמיד מפחידה אותי, גדול הלילה, אחי, עדיף להתחיל מהאמצע, נכון? התחלות זה, כל ההתחלות קשות ומרגשות, בטח אם מדובר בכזאת פרשה גדולה. אז הנה ריחמו עליי, ואנחנו הולכים לדבר בשבוע אחד גם על בראשית וגם על נוח השנה, כי לא נתחיל מנוח, אפילו שזו פרשת השבוע, פרשת נוח. ננסה כן לסכם את שתי הפרשות האלה ביחד, במבט על, אנחנו מתחילים את התורה מחדש בימים אלה. בעצם מדובר על כל קורות האנושות, מרגע בריאת העולם, מבראשית ברא, ועד היהודי הראשון שעולה על בימת ההיסטוריה, שזה אברהם אבינו. בערך 2000 שנה, אין ספור דברים שקורים בפנים, הכל הכל בפנים. ואם חשבתי שאני מסכנה, אז פגשתי בימים אלה גננת, תחשבו מה זה להיות גננת, שנותנת ביום שישי דף קשר לילדים, ובו היא סיכמה, היא גם לא יכולה להתחיל מנוח, מתחילים מבראשית, כל בראשית וכל נוח בשבוע עם ילדים עוד הלומי חגים, כן? הם עוד אחרי החגים, הם עוד בג'טלג או אפטר פארטי או לא יודעת, או הנגאובר, לא יודעת מהסוכה. אז גם הגננות וגם אנחנו נשתדל, כן, להרגיש בעניינים, ולא לדלג על פרשת בראשית וגם לצלול לעומקה של פרשת נוח. איך נעשה את זה? קודם כל, עיקרון מאוד מעניין, קראתי אותו אצל הרב ברל ויין, שמאבחן, אומר לנו בכלל איך לקרוא את התורה. הוא אומר, זה מה מעניין. התורה, זה שהיא לא ספר מדע, אנחנו יודעים, זה שהיא לא ספר היסטוריה או גיאוגרפיה, זה ודאי, אבל תשימו לב, היא מתעכבת ועוצרת, מתי חשוב לה לעצור? כשהאדם עושה משהו בעל משמעות. לצורך העניין, בריאת העולם, שנחשבת כל כך דרמטית, כל הפסוקים של בראשית, היא מאוד מאוד קצרה. אם תשבו אותה באורך שלה, לצורך העניין, למעשים, כן? להכנסת האורחים של אברהם אבינו. כמה היא מפורטת. הרכישה של הקבר של שרה במערת המכפלה. או יכולות לקום ממלכות וליפול. עמים יכולים לקום וליפול. זה בקטנה. איפה עוצרים? פתאום ממש בחריקת בלמים. סטופ, פוס, עכשיו התורה עוצרת. למה? כי רבקה משקה את הגמלים של אליעזר. את זה צריך לתאר בפירוט, בפרטי פרטים, לדורות לנצח. על זה אנחנו מתעכבים, עושים זום אין כמה שיותר. שימו לב לעיקרון המדהים הזה, התורה מקפצת על פני דברים שלא חשובים לנו לאנושות, ואז עוצרת כשאדם עושה דבר שהוא בעל משמעות. לא סתם תורה, זה מלשון הוראה, מלשון להורות, לחנך, להראות לנו את הדרך, וזה מעניין מאוד. דברים בהם נתמקד היום, לצערנו, אנחנו עוד לא בהכנסת האורחים של אברהם ולא בחסד של רבקה, האבות והאימהות מחכים לנו מעבר לפינה, אבל אנחנו עם ה2000 שנים הראשונות של האנושות שנראות קצת אחרת. לפני שהתורה, לפני שהיהדות מגיעה לעשות סדר, אנחנו בבלגן, עולם התוהו, ככה חכמנו מכנים את 2000 השנים האלה, אחר כך מדברים על עולם התורה. עכשיו בואו נבין במה נתמקד, במה ננסה להתמקד. שוב התורה מרחיבה, שוב יש איזה זום אין לאירועים, אבל לצערנו מדובר דווקא בכישלונות אנושיים. גם מזה צריך ללמוד. כשאדם נכשל, לא רק שהוא עושה פתאום איזה חסד יוצא דופן או קונה קברי אבות, גם כשהוא נכשל התורה פתאום מעטה במרכאות ואומרת תתמקד. תשים לב לכל ניואנס, לכל מילה, לכל ביטוי שמופיע או שלא מופיע, כי קורה פה משהו שהוא לדורות. זה מה שננסה לעשות, נסתכל במבט על פרשת בראשית ונוח, ונראה איפה התורה אומרת לנו, כאן תתעכבו, כאן תעצרו. זה קורה בארבעה מקומות. אני את החלוקה שלפיה אנחנו ככה ננוע היום, את החלוקה הזו מצאתי בספרו של הרב, הפרופסור, הלורד, יונתן זקס מבריטניה, עכשיו הספר שלו על, על הפרשות, ספר שנקרא שיג ושיח, יצא לאור בעברית, בהוצאת קורן, באחד הפרקים הראשונים הוא ממש מציע מבנה מרתק להתבונן על פרשת בראשית ועל פרשת נוח ביחד, ואומר כל מה שצריך לעשות, באמת, תחשבו רגע, וכל אחד יכול גם בראשו לעשות את זה, כי אתם מכירים את כל הסיפורים האלה, כל מה שצריך לעשות זה לראות מהם ארבעת הסיפורים המכוננים שאנחנו נתקלים בהם. הראשון הוא כמובן סיפורם של אדם וחווה. הסיפור השני הוא כמובן של ילדיהם, קין והבל, אחר כך נוח ודור המבול, ואחר כך סיפור מגדל בבל. והוא מסביר את זה, הרב זקס, מסביר את זה כך. כל סיפור שאנחנו רואים כאן, זה לא אירועים רק כרונולוגיים, יש כאן התפתחות לא רק על ציר הזמן, יש כאן התפתחות על ציר המוסר, על ציר הרוח. האנושות מבשילה. כל שלב הוא שלב חדש שבו קורה משהו, הוא מכנה את זה דרמה פילוסופית בארבע מערכות. אז אנחנו הולכים ללמוד את ארבע המערכות האלה ולראות איך אנחנו מתפתחים. אנחנו, כן? לא אבות. אנחנו לא מסתכלים על העניינים האלה כהיסטוריה, אלא כאקטואליה, הוראה לדורות, אבל גם לא כאיזה משהו כללי על נפש האדם באשר היא, אלא כל אחד יכול לחשוב על הנפש שלה או הנפש שלו, כי לממש עקרונות, אני לפחות שהתעסקתי בחומרים האלה, ראיתי עד כמה באמת הקריאה בתורה היא תמיד פרטית, והיא תמיד מדברת על זה שקורה בה. אז בואו נתחיל, כל אחד פה מכיר את כל הפרטים. מה שנדבר היום לא יחדש לכם בפרטים. ננסה כן לחדש בהתבוננות, בקשר בין הנושאים ובקשר אלינו. אז בואו נראה. אנחנו מתחילים באדם וחווה, כאמור, אל תצפו לסקופים ולהפתעות ברמה של הדיטיילס, כן? אבל יהיו לדעתי סקופים על איך נפש האדם בנויה ומתפתחת ואמורה לפחות להתפתח. אנחנו מתחילים באחד הפסוקים המכוננים של האנושות כולה, והרבה פסוקים הם מכוננים וניגע בהם בשעה הקרובה. ואנחנו מתחילים בבריאה, בבריאה של כל אחד. זה לא נאמר על אדם וחווה, זה גם עליכם. ויברא אלוקים את האדם בצלמו. בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. מה הכי בולט פה? מה שלא נאמר. עד לפסוק הזה, על כל דבר שנברא, נאמר, כי טוב, וירא אלוקים כי טוב על האור ועל החושך, על הדגים, על הג'וקים, על התנינים, על השמיים והמים, העצים, הפרחים, על כל דבר הקדוש ברוך הוא אומר כי טוב, ביום שלישי, פעמיים כי טוב, כי שני דברים נבראים, ופתאום ביום השישי האדם נברא סוף סוף בצלם אלוקים, זכר ונקבה ברא אותם, שקט. לא כתוב פה וירא אלוקים כי טוב. למה? כי אנחנו בעלי בחירה חופשית. בניגוד לנמלים, בניגוד למערכת השמש, בניגוד לים, לגאות ולשפל, שהם מתפקדים, זה טוב. העולם מתפקד על פי הכללים שנבראו בששת ימי בראשית, אלה כללי טבע, חוקי טבע, וזה כי טוב. אנחנו זה משהו בלתי צפוי. לא ברור איך נפעל. אנחנו נכתוב על עצמנו לאורך הדורות כי טוב או כי רע, או כי גם טוב וגם רע, כי המציאות היא מורכבת. קדוש ברוך הוא, בכך שהוא לא מכתיר אותנו בתואר, נותן לנו לכתוב ולתאר את עצמנו לאורך הדורות. פעם ראשונה אנחנו מתבשרים פה בעצם על הבחירה החופשית, ולצערנו מיד אנחנו גם נכשלים בה. קיבלנו ציווי אחד, נכון? עץ הדעת, לא לגעת בו, לא להתעסק איתו. אבל אדם וחווה, גן עדן, הסיפור המוכר, הנחש, הפיתוי, הדיאלוג בין האישה לבין הנחש, ואנחנו מגיעים לאותו פסוק עגום, לא נתעסק, ואפשר לדבר רק על זה, למה דווקא עץ הזה, מה זה אומר עץ הדעת או ורע, למה האישה נכשלה בדיוק, מה קרה שם, אבל התוצאה בשורה התחתונה היא שבתרא האישה, כי טוב העץ למאכל, הראייה משבשת לנו עד היום את שיקול הדעת, זה לא השכל שלה, זה הראייה, היא רואה שהוא טוב למאכל, תאווה לעיניים, שוב, העיניים, הוא נחמד להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. מה קורה מכאן? הקדוש ברוך הוא נדרש, כן, חוזר אל האדם, בא ובודק מה קרה כאן, איך האדם, שרק לפני רגע השארנו את זה בבלנק ככה, אמרנו לא כי טוב ולא כי רע, איך האדם כל כך מהר נופל ומתבלבל. והמילה המנחה פה תהיה המילה אחריות. אנחנו הולכים לראות באותן ארבע מערכות מה קורה לאחריות של האדם, ואנחנו עדיין באדם, באדם הראשון. ואז קורה הדבר קצת מביך הבא. וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, והתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן. כשאתה קורא את זה, אתה לא יכול שלא לחשוב על ילדים, על תינוקות. אתם מכירים את זה שילד נכנס מתחת לשמיכה, אתה רואה הר על המיטה שלו, אבל הוא אומר, איפה אני? אני מתחבא לאמא. נכון? או כיסא במטבח, אצלנו יהודית שלנו הקטנה יכולה לעמוד מאחורי כיסא, הכיסא שקוף, רואים הכל, כאילו זה לא איזה, את עומדת מאחורי כיסא, רואים אותך. אני מתחבאת, למה? כי אם אני לא רואה אתכם, לא רואים אותי. עצמתי עיניים, התחבאתי לכל העולם. תפיסה ילדותית, שאומרת, אני יכול להתחבא. אם אתה יכול להתחבא לאבא ולאמא, זאת שאלה, אבל ודאי אתה לא יכול להתחבא לבורא עולם. מה, אתה משחק איתו מחבואים? אתה באמת חושב שאתה מתחבא לו בתוך העץ? אבל כן, ברמה הזו עדיין, אנחנו עדיין בחטא הראשון, עדיין התפיסה של האחריות היא כל כך ילדותית, שאנחנו עדיין חושבים ככה, והקדוש ברוך הוא נדרש לשאול אותם את השאלה הכי בסיסית, שוב, מכוננת, שאלה שמהדהדת עד לימינו. ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו, אייקה. איפה אתה? מה קורה? מה אתה חושב, שאתה באמת תתחבא מאחורי העץ? זה לא איפה אתה נמצא פיזית, אני יודע היטב איפה אתה, זאת לא השאלה. תרים את הרמה של הדיון איתי, אתה לא מתחבא לי מאחורי העץ, כמו איזה ילד קטן. איפה אתה נמצא? מי אתה? למה התבלבלת? לאן אתה רוצה להגיע? אתה בכלל מבין מה עשית? או בקיצור, אייקה, איפה אתה? האלשך הקדוש, רבי משה אלשך, כותב כאן, איך נפלת משמיים? רק לפני רגע נבראת צלם אלוקים, זכר ונקבה. איך נפלת משמיים? באחד השיעורים שאמרתי פשוט, האלשך, וברצינות שאלו אותי אחר כך אם זה רוני אלשך. אז אני מסבירה, אני בטוחה שיש לו פירושים נפלאים על פרשת בראשית, על מה שצריך. האלשך, רבי משה אלשך, 500 שנה אחורה, צפת, בית כנסת האלשך וכו'. אולי הם קרובים, אני לא יודעת, אבל בכל זאת, נביא דברים בשם אומרם. איך נפלת משמיים? אייקה, האדמור הזקן, בעל התניה, אומר, השאלה הזאת נשאלת בכל רגע. בכל רגע הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, אייקה, גם עכשיו, גם הרגע. איפה אתה? כמה אתה מתקדם? מה כבר ניצלת? איפה אתה נמצא? אבל האדם לא מבין את השאלה. ושוב, החטא הראשון זה לא לקחת טענה, תפוח, חיטה, כן, כל מיני, זה לא לקחת ולתת ביס ולגעת בעץ. זה, כל מה שקורה כאן זה חלק מאותה נקודה שנחזור אליה שוב ושוב של אחריות. כי שימו לב מה קורה בתשובה לשאלה הזאת. שואלים את הבן אדם איפה אתה נמצא מבחינה רוחנית, והתשובה היא כזאת, ואומר האדם, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר השם אלוקים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש ציאני ואוכל. אנחנו אחרי יום כיפור, אחת התנורות המזוהות ביותר בימים הנוראים, היא התנועה הזאת, הפנימית. חטאנו, אנחנו, אגרוף על הלב, אני הייתי לא בסדר. אשמנו, בגדנו, וידוי על חטא שחטאנו לפניך. אנחנו עומדים ואומרים אחריות אישית, אני לוקח את האחריות עליי. מה שאנחנו רואים פה זה בדיוק הפוך. זריקת אחריות, הטלת אחריות, כמה שיותר רחוק ממני. האדם אומר זאת היא, והיא אומרת זה הנחש, שניהם מתכחשים בכלל למושג של אחריות אישית. כלומר, החטא הראשון של כל האנושות זה לא אני בכלל לא אחראי, זה הוא, זה היא, זה הם. זה החבר'ה שקראו לי, זה ההורים שלי, הייתה לי ילדות קשה, זה הסבתא, אני ממצב סוציו-אקונומי כזה או אחר, אז אני ממלא דפוק, או שאני בן של כאלה מפורסמים גדולים ועשירים, אז אני מגיע לי כך וככה, חברים שלי קראו לי, כן, לחץ חברתי, הסביבה קוראת לי, הפיד משפיע עליי, הטרנדים אמרו שזה, אני לא עושה, כולם עושים, אני, זה לא אני, יש המון סיבות אחרות לכל מה שאני עושה, אני בעצם לא זוכר שאני בריאה בפני עצמי, שאני אדם נפרד. ובספרו אורות הקודש, הרב קוק מדבר על הנקודה הזאת של האייקה, על השאלה הזאת של האייקה באופן יותר עמוק. הוא אומר, זה לא רק שהאדם מאשים את האישה, האישה מאשימה את הנחש, לתלות איזה קולב של אחריות. הוא אומר, האדם לא רק נשאל פה איך אתה מנצל את הזמן, האם אתה משתמש, האם אתה עושה מה שאמרו לך. האדם נשאל פה שאלה הרבה יותר עמוקה, כך אומר הרב קוק, האם אתה נאמן לעצמיות שלך? השאלה האייקה אומרת, האם אתה אתה? והוא כותב את זה בטקסט שהשם שלו זה בקשת האני העצמי, וזה לשון קצת קשה, אבל אני חושבת שכדאי להתעכב עליה, כי הוא מדבר על הנקודה שאולי הכי קשה לנו, להיות אותנטיים, להיות מי שאנחנו, בכלל לזכור שיש משהו מיוחד, חד פעמי שירד לעולם, שזה הנשמה שלנו, ואנחנו צריכים להיות נאמנים לה. וכך כותב הרב קוק, חטא האדם הראשון, שנתנקר לעצמיותו, האדם מנוכר לעצמו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו, ולא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייכה, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. אני לא ראיתי את המילה הזאת אף פעם בשום מקום, לא עניות בעין, עניות באלף, העניות שלו, כן? ההגדרה מעניינת של הרב קוק, נאבדה ממנו העצמיות, אפשר להגיד, נאבדה ממנו עצמיותו, נשמתו. אנחנו לא יודעים להשיב לשאלה אייכה, ואנחנו לא אותנטיים. היה לי השבוע רגע שהולך איתי כבר כמה ימים, אולי תצחקו עליי, אבל אני, לא, זה לא עוזב אותי. הייתי מול הסלולרי, ומאוד נדיר, ויש מישהי שהיא חברה, ידידה, אני מכירה אותה, ואני חברה בשתי קבוצות שהיא חברה בהן. ובקבוצה אחת, לא קשורות בכלל, מקצועית, אישית, לא משפחתית, אבל כאילו חברתית יותר ומקצועית יותר, אבל היום כל קבוצה מקצועית היא גם חופרת חברתית וכולי. אז באחת הקבוצות הודיעו על פטירתו של מישהו. פטירה די, איש לא כזה צעיר, פטירה די מפתיעה. ומיד ברוך דיין האמת, וגם היא כתבה, ברוך דיין האמת, ושמה סמיילי בוכה, ואוי, ומתי היה הלוויה. ובאותן שניות, אבל ידעתי ממש באותה אלפית שנייה, הודיעו בקבוצה אחרת על שמחה, אני לא רוצה לחשוף יותר מדי פרטים, לא רוסים, חתונה, משהו כזה, יותר איזה מישהי שחיפשה הרבה זמן עבודה, התקבלה לעבודה חדשה, בסדר? אני קצת מטשש את הפרטים, אבל משהו כאילו מדליק וזה. עכשיו, אותה בחורה באותה אלפית שנייה יצאה מגדרה. 500 סמיילים צוחקים, וואי, איזה יופי ומזל טוב, איך אני קופצת, אני על הרצפה, אני על התקרה, אני זה. עכשיו, זה פשוט בגלל זה קרה באותה שנייה, אני לא יודעת למה זה לא יצא לי מהראש, כאילו איפה היא הייתה באותה שנייה? אני בטוחה שהיא לא רשאית, זה קורה לכולנו, אתה גם, באמת אתה עצוב על הברוך דן האמת, והסמיילי בוכה, לא אתה, ואתה באמת שמח מהבשורה, והסמיילי צוחק, לא אתה, אבל זה כאילו, לא יודעת למה זה הולך איתי כבר כמה ימים הרגע הזה, שבעצם, אולי על רקע המילים האלה של הרב קוק, איפה אתה באמת בכלל נמצא, בעצם גם לא בוכה ולא צוחק. אתה קצת מנוכר, אתה קצת מרוחק, אני לא יודעת בדיוק איפה אתה נמצא. ומדבר הרב קוק על הקושי הזה של האייקה, על השכחה, על זה שבן אדם שוכח מיהו, וזה לא רק עניין פרטי של אדם ככה רק מול עצמו, הוא טוען שאומה שלמה יכולה לשכוח מיהי. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לעם זה שהוא ישכח מיהו ומה הוא שווה, שחלילה זה לא יקרה לנו, והוא כותב כך, כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, הכל נעשה מעורבב ומסופק. מלשון ערבו ומלשון ספק, הכל כזה, כן, לא, לא בטוח. והתשובה הראשית היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו. אם הבן אדם שב אל עצמו, הוא מיד ישוב אל האלוקים, אל נשמת כל הנשמות. אם אתה מחובר לנשמה שלך, אתה מחובר למי שיצר את הנשמה הזאת. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, דיברנו, אבל בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. החטא הראשון זה לא לתת ביס בפרי אסור, זה החטא הראשון, כל מה שתיארנו כאן עכשיו. הסתיימה המערכה הראשונה, אפשר להגיד קאט, עד כאן מערכה ראשונה, הבנו מה קורה כאן, ובהרבה מובנים, הרבה פרשנים, לוקחים את זה לכיוון הקצת באמת ילדותי, אתה לא לוקח אחריות, זה הוא, זה היא, זה הם, לזרוק את האחריות החוצה. מאוד מעניין להסתכל על ילדים קטנים ולראות את זה בגילאים הצעירים, איזה מין חוסר הבדלה בינם לבין, כאילו בינם לבין הסביבה, הכל שלהם, הכל שלי, אין התחלקות, אין נדיבות, אבל הרבה מאוד פעמים ההתבוננות בהם היא גם שיקוף שלנו. המון לקחים אני לומדת מלהסתכל על הילדים ולהגיד, רגע, 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 אולי זה איזה שיעור על עצמי. הבעל שם טוב הרי אומר שכל דבר שמראים לך, אתה צריך לבדוק מה זה מלמד על עצמך, אם ראית משהו רע, טוב, מה אתה לוקח מזה. אז בשמחת תורה האחרון, בעלי, ידידיה, באמת חידש בזה איזה חידוש. שמחת תורה, עם ישראל מסיים לקרוא את התורה, מתחיל לקרוא אותה מחדש. הילדים מסוממים על ידי ממתקים. זה באמת חג מקביל. למבוגרים יש חג מסוים, לילדים זה מזמן הפך להיות חג באמת באמת קיצוני בהקשר הזה. יש את ההקפות בלילה, זה כבר מתחיל בלילה, כבר חוזרים עם פקלח, ויש גם מודיעין, אצלנו בשכונה לפחות היה ממש סיירת מודיעין, 8200, שבעצם מארגנת מראש את המידע איפה הולך להיות, באיזה שעה, ומה יותר שווה. אין טעם ללכת לאיזה בית כנסת נידח מרוקאי שלא יחלקו, ואומרים שאצל הבית כנסת הספרדי שפה בנחלאות יש, וגם מחלקים יותר מוקדם, אבל צריך להשוות את זה לאשכנזים של שם, ויש בית כנסת ג'רמוקלי שמחלקים בו, אל תשאלו, וזה עוד כלום לעומת הבית כנסת האמריקאי, שמביא מזנקים כאלה של חול, כל מיני כאלה מרשמלואים וזה וזה, וממש נונצדיקים מסודרים עם שעות ולאן ללכת, וחוליות שפושטות על כל מיני מקומות, וגבאים, זה גבאי שלא צריך להביא את האחים. יש כאלה שמחלקים, אתה לא צריך להביא את האחים הקטנים, אתה אומר כמה אחים יש לך, מאמינים לך, קח 5 חבילות. באותו זמן, 4 אחים שיש לך, או שאין לך, לא יודעת, יכולים ללכת למקומות אחרים, אבל יש כאלה שחייבים לראות את כל האחים. אז יש מקומות, הילדים שלי פתאום רצו בין מלא מוקדים, רגע, צריך להתייצב מול כולם. התייצבו כולם, בבקשה. עכשיו, יהודית הקטנה לא יכולה להתייצב לרוץ לבית הכנסת, הם נשבעים, כמו שבמצרים על בנימין לא התחננו ככה. לא, יש לנו אחות קטנה, היא בת 2.5, אמא שלנו לא משחררת אותה לבוא, פרעו, בבקשה, תביא לנו עוד אחד. הביאו, קחו עוד אחד, יאללה, בסדר. בקיצור, וזה לא עניין פרטי משפחתי, זה מי שהסתובב פה בשכונה ראה את זה היטב, ואז התחילו שמועות שיש בית כנסת תימני, יש מרשמלו בטעם גת, לא יודעת מה מחלקים שם, צריך לרוץ לשם עכשיו, הם ב-11 והם ותיקין, והם... בקיצור, טירוף ממתקים כללי, משהו באמת מביך, אתה אומר, רגע, ילדים, תראה, קורה פה משהו, ספר דורה פתוח. אתה רואה המון הורים, זה נורא נחמד, זה כזה צרת רבים, אתה רואה המון הורים כועסים על המון ילדים, בדיוק כמוך, כאילו, מה הטירוף הזה? ואז, באמת, מי שפה גר בשערי חסד, רחביה, עם כל החוצניקים, חולניקים וכולי, אולי, אני לא יודעת אם הילדים שלכם גילו את זה, אבל הילדים שלי גילו את הדבר ששמו יום טוב שני. יש עוד הקפות, עם עוד ממתקים, אפשר לנסוע בין הבת הכנסת. בקיצור, טירוף מוחלט. אנחנו מסתכלים על זה מהצד, וכמובן מזלזלים, תראו איך הם נראים, איזה תינוקות, איך הם לא מבינים את המהות. יש פה ספר תורה פתוח, וזאת הברכה, גומרים את התורה, מתחילים את התורה, חתן תורה, חתן בראשית, אין, הם בכלל לא בסיפור. ואז בעלי אמר לי, לדעתי זה קצת משל עלינו הילדים האלה, כמה פעמים אנחנו בחיים, בשביל ממתקים, במרכאות או לא במרכאות, עוזבים את העיקר. ספר תורה פתוח, אבל אני יכול להיות בוואטסאפ, בשטויות, בדברים אחרים, לבזבז את הזמן. כלומר, נורא קל לצחוק, גם פה אפשר להגיד, טוב, האדם הראשון לא ידע, זה רק אחריות. ודאי שזה מדבר על בעיות שיש גם אצלנו, ובאמת, הסתכלתי עליהם קצת אחרת אחר כך. גם אני לפעמים קצת כמו הילדים האלה, אני בטוחה לאורך השנה, דברים עיקריים וחשובים ועקרוניים, שהם עיקר נזנחים לעומת התפל. בימים אלה היו בדיוק ציינו שנתיים לרצח של הרב איתם ונעמה הנקין, השם יקום דמם, ביומנים של הרב איתם, שבכל המועד סוכות היה לפני שנתיים, ביומנים של הרב איתם מצאו משפט בדיוק על הדבר הזה. הוא כתב לעצמו שהוא מקווה, מתפלל, מאחל לעצמו, שתמיד יעשה את העיקר עיקר ואת התפל תפל. משפט כאילו פשוט, אבל כמה לא פשוט ליישם. שהעיקר יהיה עיקר והתפל יהיה תפל. אני לא בטוחה שאני בחלוקה הזאת של ספר תורה פתוח או ממתקים וגירויים ושטויות, לא בטוח איפה כל אחד מאיתנו. אז אולי יראו לנו פה משהו עם הילדים. עד כאן מערכה ראשונה, אנחנו עוברים למערכה השנייה. לכאורה, אתם יכולים להרגיש טעם ככה מר, מה, היא הולכת מחטא לחטא עכשיו, נפרוס את כל החטאים, זה לא נעים. אבל אם נסתכל על זה בצורה יותר עמוקה, אנחנו עולים ברמה. כל חטא מעלה אותנו ברמה, נקודת הבחירה שלנו כבר עלתה, השתפרנו מבחינה אנושית, מבחינה מוסרית. הנה תראו, בחטא הראשון הבנתם, אנחנו אפילו לא לוקחים אחריות, החטא השני הוא עניין אחר לגמרי, אבל בהחלט יש בו שיפור. מבחינה כרונולוגית, לאדם וחווה נולדים שני ילדים, קין והבל, ויהי מקץ ימים, וקין מפרי האדמה מנחה להשם. קין הוא הראשון שממציא את הרעיון של קורבן, קורבן מלשון קרבה. מחדש את הרעיון של לתת משהו לקדוש ברוך הוא. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן, וישה השם אל הבל ואל מנחתו. שוב, לא ניכנס, ואפשר חיים שלמים לדבר על זה, מה ההבדל בין הקורבן, למה הבל ולא קין. אנחנו מחפשים רק דבר אחד, אחריות. ואל קין ואל מנחתו לא שעה. ואיחר לקין מאוד, ויפלו פניו. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? אלוהים תטיב שאת, ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ, ואלך את שוקתו, ואתה תמשול בו. אם נחבר את זה למה שהרגע קראנו, עם אדם וחווה, אנחנו מבינים מה קורה פה. הקדוש ברוך הוא אומר לקין, אתה אחראי למעשיך. נכון, נבחרה המנחה של הבל ולא שלך, שוב, גם פה לא, לא פותחים את זה. אפשר לדבר על זה, פרשננו מדברים על זה. אבל שורה תחתונה, נכון, אתה מאוכזב. לקחו את המנחה של הבל ולא שלך. אבל אתה מושל ביצר שלך. אתה מבין, התקדמנו, לא רק פרק, אלא התקדמנו פרק, גם למעלה, באנושות. אתה מבין שיש לך בחירה, שאתה מושל ואתה יכול להחליט, או שגם אתה תגיד לי, זה הוא, זה היא, זה הם, עשו לי, אכלו לי, שתו לי וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא כאילו מתחנן להגיד לקיין, יש לך בחירה חופשית. שוב לצערנו, הבחירה החופשית הזו מובילה לבחירה ברה מכל. הרצח הראשון, יחד עם הבריאה הראשונה של חיים, התורה מספרת לנו גם על הרצח הראשון. ויאמר קיין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה. ויקום קיין אל הבל אחיו, ויהרגהו. אנחנו רק מדמיינים את הסיטואציה, שני אחים, ויהי בהיותם בשדה. ופה אתה כאילו אומר, רגע, חסר משהו. למה לא אומרים מה קרה? מה הוא אומר לו? ויאמר קיין אל הבל אחיו, מה? מה הוא אומר לו? לא נאמר. כשהתורה שותקת, זה גם אומר הרבה. אם היה כתוב פה משהו, היינו בעצם נתקלים לא רק ברצח הראשון, אלא בתירוץ הראשון לרצח. אם היה כתוב פה שזה על רקע כזה, או רקע אחר, או הם התווכחו, או הם רבו על משהו, כמובן ברקע יש את הקורבן עם הקנאה על זה שהקורבן של הבל התקבל, אבל פה אפשר לריב על הכל, ואפשר להצדיק, ואז אפשר להגיד, כמו שאומרים אצלנו, וזה כל כך נורא, שאנחנו כל רקע, כל רצח, אנחנו ממסגרים ברקע, נכון? רצח על רקע פלילי. טוב, נו, עבריינים של זה וזה, משפחות הפשע. רצח על רקע רומנטי. מה זה רומנטי? פרחים ופרפרים היו שם ברקע, רקע רומנטי. רצח על רקע לאומני. טוב, הכיבוש, הסכסוך, הפלסטינים, אויבינו וזה. ודאי שיש רקע לכל רצח, אבל יש גם משהו שקצת מקל מהזעזוע. רצח הוא רצח הוא רצח. אין סיבה. קודם כל תשתוק ותבין שכמו שמיד הקדוש ברוך הוא יגיד, כל דמי אחיך זועקים אליך מן האדמה. קודם כל תבין שנרצחה כאן נשמה, אין הצדק, אין סיבה, אין תירוצים, אין כל מיני ככה, כן? אז היצר הרע אמרנו, לצערנו מנצח, אבל שוב יש שיפור ותראו איפה הוא בא לידי ביטוי. הקדוש ברוך הוא שוב ניגש, ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך, איפה הוא? ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, מה אני השומר? השומר אחי אנוכי, אני אחראי עליו. קין לפחות לא אומר, זה לא אני לא יודע, אני בכלל לא איזה בריאה נפרדת, אין לי אחריות, אני אדם בפני עצמו. קין אומר דבר מעניין, אני עשיתי את זה, כי יש לי אחריות אישית. אבל מה אין לי? אחריות מוסרית. כן, זה אני עשיתי. אבל מה לא בסדר? מה, אני אחראי עליו? למה אני קשור אליו? אני הרגתי אותו, אבל למה לא? מה? התחשק לי. לא יודעת, איך הפרסומת של טפו צ'יפס, טבעי שלא תשלוט בעצמך, טבעי שלא תשלוט בעצמך, קין. קמתי והרגתי אותו. קין לא מבין, זה משפט של הרב זקס, קין לא מבין את ההבדל בין אני יכול לבין מותר לי. כמה זה רלוונטי לחברה שלנו היום, דבר שאולי הכי חשוב לחנך ילדים, כמה שיותר. ההבדל בין אני יכול לבין מותר לי. אז מה אם אתה יכול? אתה יכול המון דברים. גבולות, קווים אדומים, דחיית סיפוקים, איפוק. ופה הקדוש ברוך הוא אומר באמת את אותו משפט לקין, ומחנך אותו, אבל בעצם מחנך אותנו, והוא אומר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. כשנרצח אדם, נרצחים כל ילדיו, נכדיו, ניניו, עד סוף כל הדורות, עולמות שלמים, פוטנציאל שיכול היה עוד לצמוח ממנו. עדיין אמרנו, זה חטא, אבל עלינו דרגה, אני מקווה שכולם מרגישים את ההבדל. אם אדם וחווה הדחיקו, והתחבאו, והשליחו את האשמה, אפילו לא עמדו בפני הקדוש ברוך הוא, לא נטלו אחריות, אין עם מי לדבר, הוא בכלל לא, הוא תינוק, נו באמת, יש מה לדבר עם תינוק שאין עם מי לדבר. קין לא מכחיש, וקין אפילו, וזה חידוש אדיר, הוא גם הרוצח הראשון והאחותי הראשון, אבל הוא במובן מסוים בא על התשובה הראשון, הוא מתחרט. כעבור זמן מה? בהמשך, כעבור כמה פסוקים, קין אומר פסוק אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא יענש והוא ינה ונד, קין אומר שלוש מילים, גדול אבוני מנסו. ואומר קין אל השם, גדול אבוני מנסו. איפה אנחנו? אדם וחווה לא אמרו את זה. אתם מבינים שהתקדמנו? קין אומר את זה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד קין, הוא מדבר איתו, ובעצם אנחנו למדים פה דבר אדיר. אם אתה לוקח אחריות, אז אפשר גם לתקן. אם התקדמנו לרמה שאתה אומר, עשיתי רע, אפשר לעשות תשובה, אפשר אפילו למחול, אפשר לא, ודאי לא על רצח, כן, של נשמה, אבל אפשר להשתפר, אפשר להתקדם. קין מחדש את הרעיון הזה, והמדרש, את זה ראיתי אצל הרב יהושע שפירה, יש לו סדרה נפלאה על הפרשות, והמדרש מספר לנו, קין כאילו חוזר אחורה, המערכה הראשונה עוד לא נגמרה. הוא הולך לאבא ומספר לו שהוא עשה תשובה. הוא אומר לו, אפשר, תקשיב, לקחתי אחריות. המדרש אומר לנו ככה, מדרש בראשית רבה, פגע בו, פגש, כן, פגע בו אדם הראשון בקין. אמר לו, מה נעשה בדינך? שנינו חתנו, איך נסגר איתך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, כן, רוקד, מתלהב, או להפך, או דופק ככה על הראש, ואומר, קחי כוחה של תשובה, ואני לא הייתי יודע? וואו, זה אפשרי, זה, יש פה איזה מג'יק כזה, איזה קסם כזה, אנחנו עדיין בספר בראשית, הכל בראשיתי, הכל נברא. מערכה שנייה מלמדת אותנו על האחריות האישית, ועל האחריות שהיא גם מוסרית. אני אחראי על המעשים שלי, אני לא יכול לא לרצוח, אבל גם ברמות הרבה 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 יותר נמוכות, שחזל משווים רציחה גם למי שמלבין פני חברו ברבים, זה כאילו הוא שופך דמים. מי המעשה החמור של קין? ומטה אנחנו אחראים. וזאת המערכה השנייה, שממנה אנחנו בעצם עוברים אל הפרשה כבר שלנו, פרשת נוח. לא יכולנו להגיע לנוח בלי שתי ההקדמות החשובות האלה. התורה, כמו שאמרנו בהתחלה, יש פה איזה רצף של שמות. הילד שלי בכיתה ב' הם קיבלו ללמוד את זה בעל פה, ככה ברצף, אני, סליחה, זה חנוך ומחויה, אני לא יודעת להגיד את השמות האלה, אבל הוא כן, אנוש, המון 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 שמות ברצף, כל הכבוד לילד שיש לו זיכרון ככה ללמוד את זה, אם אני מנסה ללמוד את זה, אין סיכוי. המוח שלנו זה דבר מדהים. פשוט בלתי אפשרי להכניס מידע חדש. אני ממש, את הטלפון נגיד של אבא שלי, אני זוכרת בעל פה, הטלפון הסלולרי שלו, כי הוא קיבל אותו בימים שהיו יודעים בעל פה את הטלפון הסלולרי, והטלפון של אמא שלי, אני לא מצליחה להכניס לראש, כבר אני בת 36, יש לה את הטלפון הזה כבר 10 ומשהו שנים, אני לא מצליחה להכניס אותו לראש, כי זה עם הפה, הנה היא שמורה, אין שום סיכוי שזה ייכנס. אז נורא יפה לראות ילדים שככה לומדים בעל פה, אתה מכניסים למוח, אתה ריש להם דברים שאני לא בטוחה שכולנו יכולים. אז התורה רצה, 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 דור אחרי דור, דור אחרי דור, ומגיעה פתאום, עוצרים. עכשיו נולד פה מישהו, יש פה איזה מרגלית כזאת, איזה יעלום, עכשיו צריך לעצור. נולד פה מישהו שצריך להתעכב עליו, וקוראים לו נוח. זה כבר לא דור אחרי דור, אדם וחווה הובילו לקין והבל, קפצנו כמה דורות קדימה, ושוב אנחנו מרחיבים את היריעה, עוצרים ומתעכבים על נוח. נוח מעורר הרבה מאוד תקוות כשהוא נולד. זה ינחמנו, אומר אביו למך, כשהוא נותן לו את שמו. ככה אנחנו קוראים ויום, ויקרא את שמו נוח, לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. לא רק האדמה ארורה ומקוללת, נכון? גם כנראה האנושות שפוסעת עליה. למך מסתכל על העולם, אמרנו, זה עולם של תוהו, ורואה שהוא מתפוצץ מאנרגיות, מאנרגיות שליליות, ורואה שאין לו גבולות, ורואה איזה ערבוב מוחלט כזה, מה שנקרא all out, הכל בחוץ. יש שם, אין מוסד, אין רכוש פרטי, הכל מלא בחמאס, בגזל. במובן הכי בסיסי, אין רכוש. כלומר, אתה אפילו לא מתנצלים אם לוקחים למישהו משהו. זה לא שלך, זה לא שלי, אין שום גבולות. הכל זה חטוף, אכול ושתו כמה שיותר, זה החזק, כן? מי שככה יותר חזק, חוטף אחד לשני. אין גבולות של משפחה, נגיע לזאת יותר בהמשך. אין שום מושג בכלל של שום נאמנות לשום דבר, והכל זה מלחמת כל בכל, ערבוב מוחלט של הכל, ולמך מתבונן ואומר, מה צריך כאן עכשיו? אנחנו צריכים נחמה ואנחנו צריכים גבולות. ופה מגיע נוח וכאן מגיעה תיבת נוח. מה זה תיבת נוח? צמד מילים רק השבוע, אנחנו כאילו מכירים מהגן וזה כזה חמוד, גם זה נורא מצחיק, בהגן אנחנו זוכרים את זה כזה, משהו כזה ממי כזה, תיבת נוח, זה היום ונורא, זה מבול, זה השמדה המונית של העולם, אבל תיבת נוח, פילים, ג'ירפות, לא יודעת, מהגן זה זכו לי כדבר קסום. אתה קורא את זה השבוע ואומר, הקסם לא בדיוק נוכח פה. הדור חוטא בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין הכל להכל. ונוח בא עם קונספט שמציג שני ערכים. תיבת נוח. מה זה תיבה? הגבלה. אני בונה תיבה, זה אומר, יש לה אורך מסוים, יש לה רוחב מסוים, יש לה מידות נורא מדויקות, יש לה גובה מסוים, גם את זה הבן שלי יודע בעל פה ואני לא. יש דלת ויש חלון ואיך בדיוק זה בנוי כל הסיפור הזה. הכל, כל הקומות, יש קומה לזבל, יש מקום לזבל, הוא לא מפוזר בכל העולם. יש חדר לכל אחד, כל מין מסודר בזוגות, כל אחד יש לו את הקומה, את האגף שלו, האנשים, החיות והזבל לא ביחד. תיבה מלשון גבולות, זה מה שהעולם המבולגן הזה צריך. אבל איזה מין תיבה היא? תיבת נוח. העולם צריך מנוחה. הוא צריך נוחות, הוא צריך יישוב הדעת, הוא צריך נחמה, זה יהיה נחמנו. זה רעיון מאוד מאוד עמוק. כדי שיהיה נוח, צריך טבע. צריך להגביל את עצמך. כלומר, טבעת נוח זה אומר שגם יש לנו גבולות, אבל גם טוב ונוח לנו. ואין דבר, נדמה לי, שאנחנו יותר זקוקים לו מהטבעת נוח הזאת ששמה שבת. אצל חכמנו, טבעת נוח, שבת מכונה טבעת נוח. חכמנו מדברים על מה טבעת נוח שלנו בימינו, לאן בורחים מהמבול, לשם. היה מאמר, אני לא יודעת, יש קצת רווקים בקהל, אז אני לא יודע אם לשתף או לא, אבל היה בקטנה, רווקות ועיגר, היה מאמר בוושינגטון פוסט ג'ורנל על, 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 על הסלולרי, אבל תמיד, זה יש תמיד, אבל מחקר מעניין, מחקר חדש, שלקחו 142 איש, חילקו אותם לזוגות והכניסו אותם לחדר וביקשו שהם ידברו ביניהם 10 דקות בפרטיות, כל אחד בחדר אחר, זוגות שמדברים, חצי מהם עם המכשיר כמובן, בכיס או ביד או איתם, וחצי לקחו להם אותו. ואז עשו בדיקות מספריות, כשהם יצאו, בדקו רמה של קרבה, של אמון, של אמפתיה ושל רצון להמשיך את הקשר. והנתונים היו מובהקים. מי שהיה עם הסלולרי באותם 10 דקות, לא משנה אם יסתכל או לא יסתכל, לא יתרכז, לא נוצר שם שום קשר משמעותי, ואותם אלה ששמו להם בחוץ את הסלולרי, במספרים כאילו עצומים, אין לי פה את הגרפים, הרמות של הקשר, המשמעות שהם יצרו ביניהם וכו' וכו', אני חושבת שזה אומר המון על עולם הדייטים של היום, על עולם הזוגיות, על הרבה מאוד דברים של קשב. באה השבת ואומרת, אתם צריכים גבולות, אתם צריכים זמן שהוא פסק זמן, אתם צריכים תיבת נוח. אבל אותו אבא, נחזור רגע ללמך, נחזור לתיבת נוח המקורית, לפני שהולכים לרעיונות ולמדרשים. אומר נוח, אבא של נוח, יש פה משהו ארור, כן? כל הדור המטורף הזה, הגעש הזה, ההתגעשות שאנחנו חיים בה, יש פה בלגן. הילד הקטן הזה, זה יהיה נחמנו. הוא יכניס קצת סדר בעולם, קצת שקט, קצת מנוחה. הוא צודק למך, אבל הוא לא זוכה לראות את זה. העולם המבולגן נחרב, גם למך, אבל כל מי שאיתו נמחה, נהרג, נשטף, תובע, בעצם מפנה את מקומו לעולם חדש. וכך אנחנו נקרא בשבת הקרובה, בבתי הכנסת, כך יקראו, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. מעניין, הדבר האחרון שכאילו הוא חתם את הדין זה גזל. זה, לא, זה הרכוש, זה לא לגנוב, לא רק לא לגנוב, לא לשדוד בנק, אלא רגישות כלפי הרכוש והטריטוריה של האחר, הפרטיות שלו, דלת העמות שלו. החמאס, הם חטאו בהכל, אבל החמאס היה כבר, באמת הגזל היה השיא. כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. ואני, הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגווה. נוח מבין את המסר, נכון? הקדוש ברוך הוא לא מדבר פה בהדינות. ברור מה הולך לבוא עלינו. והקימותי את בריתי איתך, נוח. ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך, ונשי בניך איתך. כלומר, אנחנו מתכנסים לתוך איזושהי מציאות. נוח והנציגות הנבחרת של האנושות, הנבחרת הזאת, נכנסים אל תוך התיבה. באיזה צורה זה קורה? דיברנו על תיבת נוח אחת שהיא השבת, ששמה לנו גבולות. מה עוד יוצא מן התיבה? אנחנו בספר בראשית, הכל פעם ראשונה, first time, הכל חדש מהניילונים. מה יוצא מן התיבה? קבלו את הסטארט-אפ שאיתו האנושות צועדת מאז ועד היום, פעם ראשונה האזכור בתורה. איך יוצאים מן התיבה? למשפחותיהם יצאו מן התיבה. נעים מאוד, משפחה. היה בלגן, תוהו ובוהו, אנדרלמוסיה, חוסר נאמנות, חוסר שקט, חוסר יציבות, הכל היה ארור ומבולגן. עכשיו אנחנו בפורמט חדש ושמו משפחה. זה הסטארט-אפ שהתיבה מלמדת אותנו וככה נותנת לנו את ה... שוב, זאת עוד תיבת נוח. אדם אמור להרגיש שהבית שלו, המשפחה שלו, הם התיבת נוח שלו. מקום שבו הוא צומח, מקום שבו הוא נבנה. ובעצם אתם יכולים להגיד לי, אוקיי, אז יש המון שיפור, התקדמנו המון. מאדם וחווה, דרך קין והבל. הנה, עכשיו את אומרת לנו שמתחילים מחדש, וקיבלנו תיבת נוח, הבנו שצריך גבולות, למשל השבת, למשל המשפחה. אגב, חכמנו מדברים על עוד שורה של גבולות. התפילה נחשבת תיבת נוח, זה גם הבעל שם טוב, החסידות. הוא אומר בוא אל התיבה, הוראה שנוח קיבל בוא אל התיבה, זה תיבה מלשון מילה. תיבות התפילה והתורה והמילה, להיכנס לתוך המילים. יש לנו כל מיני תיבות נוח, רשימה שלמה אצל חכמנו, שאנחנו נכנסים ככה לתוכם. אז הנה, את יכולה להגיד שהמצב ישתפר. הוא כל כך השתפר שאפילו מייל שקיבלתי השבוע ככה, אמרתי שנשתף אתכם על, על נקודת המשפחה, נקודה של, של המגבלות של התיבת נוח. שבוע כתבה לי מאזינה שקוראים לה דינה פלד, היא אמרה שהיא ובעלה כל יום שישי ביחד יש להם מנהג להקשיב ל, 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 לשיעור, אם זה ברכב או בבית, ובעלה בן 60, רוני, והיא חושבת שזה יפתיע אותו מאוד לשמוע פתאום באמצע ההזנה שמברכים אותו במזל טוב. אז אם יש איזה קישור לפרשה, זה בכלל טוב. אז ודאי, אם אנחנו יוצאים מן הטבע למשפחותיהם, אז ודאי שזה אפשר להגיד מזל טוב, אבל מיד אני, אין אצלי מזל טוב בחינם. מיד כתבתי לדינה, מצוין, כמה זמן אתם נשואים? 36 שנים. אוקיי, הזוג שנשוי בעולם המטורף שלנו והפוסט שלנו, 36 שנים, אני רוצה עצה, תתני לנו איזה משהו. אז שלחה לי בחזרה היום את המייל הבא, והוא נאמר אחרי, כן, למדבב שנות בדיקה. זאת אומרת, העצה הכי טובה שאני יכולה לתת, אם את רוצה לדבר על משפחה וכו', העצה הכי טובה שאני יכולה לתת זה ויתור. איפה? בפרטים שהם לא חשובים באמת. למשל, התדמית. לדעתי, תדמית זה שורש כל בעיות הזוגיות. לא לצאת חלש בעיני הצד השני, לצאת חזק בעיני עצמי. כשבאים אלינו הבית הזוגות צעירים, אני מראה להם את פינת השולחן, ואני אומרת להם, בשולחן יש פינות. במערכת יחסים תשתדלו לעגל, לעגל. נכון, יש ביקוחים, יש מריבות, נכון, אבל גם כשיש את החילופי דברים הכי חריפים, לשמור על הכבוד, לעגל. ילדים, אגב, מסתכלים היטב על ההורים ולומדים מזה. אז ככה כתבה לי דינה, והוסיפה, אבל את לא תשכחי להגיד מזל טוב לרוני. אז לא שכחנו, מזל טוב, תודה על העצות, וככה נבנים. זה הרבה יותר קל להיות לבד, הרבה יותר קל לפעמים להיות עם חברים, הרבה יותר קל להיות בעבודה. משפחה היא סוג של סדנה, לטוב ולרע, שבה אתה באמת באמת נבנה, מושגים כמו אמון וויתור, כבוד הדדי, קדושה, סבלנות, וואה, היה לנו היום... הייתי צריכה את זה הרבה לפני השיעור במקלחות של הילדים. אתה אומר לעצמך, זה הסדנה, אין שום מקום בעולם שאתה תקבל כזאת סדנה לתקן את המידות שלך. לא הצלחתי, אגב, צעקתי עליהם ובאתי לשיעור. אבל בסדר, הבייביסיטר תסיים את המקלחות, אני מקווה, או שאני אצעק גם עליה. טוב, אנחנו ממשיכים. אז רגע, אמרת לנו שאנחנו משתפרים, אדם וחווה, קין והבל, ועכשיו הגענו לתיבת נוח. חייבים לומר שחכמנו עדיין לא רק משבחים את נוח, אלא גם מדברים עליו לגנאי, גם לשבח וגם לגנאי. מצד אחד נכון, הוא היה מתוקן וצדיק ותמים ביחס לכל הדור הבאמת היום ונורא שלו. מצד שני יש כאן עדיין בעיה, וזה שוב חוזר לתחום האחריות, האחריות כלפי הסביבה. נוח, למה הצלת את עצמך ואת המשפחה שלך בלבד? למה כשהקדוש ברוך הוא בא עם כזו נבואה קודרת שהוא משחית את כל העולם, לא אמרת כלום? איך יכול להיות שלא התפללת עליהם? או שהיית אומר משהו לקדוש ברוך הוא, או שהיית אומר משהו לאנשים שיתקנו את עצמם. אבל לא יכול להיות שאתה כל כך פסיבי. אתה צדיק, אתה תמים, התורה אומרת על נוח שהוא צדיק ותמים, אבל במובן מסוים הוא ממלא פקודות. לא כמו אברהם בהמשך. שצועק על סדום ועמורה ולא מוכן לזה, לא כמו משה בהמשך, שהתווכח עם הקדוש ברוך הוא בהמשך במדבר, שעם ישראל לא, הקדוש ברוך הוא אומר משהו שהוא קצת דומה למה שקורה פה, הוא אומר למשה, אני משמיד את כולם ואתה תהיה הנוח, ממך תתחיל האנושות מחדש. לא, 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 הוא נלחם עלינו, כדי שאנחנו נישאר, הוא לא מוכן לוותר. ונוח מתנהג אחרת, בהקשר הזה, אם שוב נחזור לאחריות, אחריות, הייתי קוראת לזה, אחריות כלפי הסביבה. הוא לא מבקש לבטל את הגזרה, אחריות קולקטיבית, אחריות על החברה שסביבי. ופתאום, לאור הפירוש הזה, כשאתה קורא את הפסוקים, אתה רואה שנוח, הוא אומר כן, אבל לפעמים זה לא מספיק. תראו, זה פסוק שבקריאה ראשונה היה נשמע לי מצוין. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו, אלוקים כן עשה. זה כשניתנות ההוראות להקים תיבה. אחר כך עוד פעם, ויעש נוח ככל אשר ציווה הוא השם. ופתאום אתה אומר, רגע, רגע, רגע. נכון, זה נשמע נהדר, אבל למה לא עשית יותר? למה לא התקוממת? למה לא התפללת? ושוב, אם ניקח את זה על עצמנו, אם אנחנו מתפללים על אחרים, אכפתים כלפי אחרים, כלפי האחר, כלפי הסביבה, יוצאים קצת מעצמנו, כואבים את הכאב של הזולת. אומרים לך פה שכולם הולכים להיחרב, אתה מכיר אותם, זה החברים שלך, זה השכנים שלך, זה ההורים שלך. אמרנו קודם, למח, איפה הזעקה על זה שהעולם כולו הולך להיחרב? איפה האכפתיות כלפי הזולת? נוח לא מרחיב את מעגל האחריות. ולכן הוא זוכה, וזה כבר עניין קצת אפילו מפוקפק, שהמבול ייקרא על שמו. אבל אמרנו שהוא הצדיק היחיד. עדיין שימו לב, כשהנביא ישעיהו מתנבא על המבול, הוא קורא למבול מי נוח. יש פסוק שאומר, מי נוח זאת לי. הקדוש ברוך הוא כאילו אומר על המבול שזה המים של נוח. אבל רגע, אמרנו שנוח הוא היחיד שניצל. נכון, אבל אם הוא היה מבקש רחמים על הדור שלו ומתחנן לבטל את הגזרה, אולי משהו היה קורה. אז התחלנו באחריות של אדם וחווה, עצם המודעות לאחריות על מעשה. דיברנו על קין והבל, אחריות מוסרית. לא כל מה שאני יכול לעשות, אני גם מותר לי לעשות. עכשיו אנחנו קצת מרחיבים את זה לאחריות כלפי הזולת, האחר, הסביבה. זה עדיין לא הסוף, המערכה הרביעית בפתח. וזה סיפור קצת חידתי. סיפור על הקשר בין שמיים לארץ. מתקבצת פה קבוצה של אנשים, ואומרת את הדבר הבא. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר, ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יש הפרדה בין שמיים לארץ, נכון? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הם מנסים לערבב את החלוקה הזאת ולעלות לשמיים. הם מתחרים במרכאות, או לא במרכאות, בקדוש ברוך הוא. אנחנו מפרים את האיזון הזה. השמיים, יש פסוק, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. לא, 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 לא. גם השמיים שלנו. זאת המסקנה שלכם מהמבול? אתם לא שמים לב מה קורה פה? עכשיו עשינו ריסטארט, ריפרש, התחלנו מחדש, אנדו, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. התחלנו מחדש את המציאות. אומרים לנו חכמנו, חזל, כן. יש מדרש שאומר דבר נורא, שהם חשבו שיבוא עוד מבול, אז הם אמרו, בואו נבנה מגדל שיחזיק את השמיים. איזה רמה של הבנה של המציאות. נחזיק את השמיים, לא ירד עלינו שוב. אנחנו נחזיק את הקדוש ברוך הוא, כן? במרכאות. האדם רוצה להיות אלוקים, או להגיע עד לאלוקים, או להחליף את אלוקים, לא לכבד את החוקים, את המגבלות, את התיבת נוח, את הכללים שהקדוש ברוך הוא ברא, ואין לו שום כמובן דין וחשבון כלפי השמיים, כן? כלפי מה שמעבר לו. הרב שבתאי סבתו, גם לו יש סדרה נהדרת על החומש, אומר שדווקא זה היה יכול להיות דבר נפלא, שהמגדל הזה היה יכול להיות מקדש לשם שמיים, מקדש לשכינה, לרוח האדם, לכל הערכים הטובים שצריך לצאת עכשיו. במקום שזה יהיה מגדל לשם שמיים, מה הם עושים? ונעשה לנו שם, ולשם האדם, לשם זה שהקדוש ברוך הוא אנחנו רוצים להדחיק אותו, אנחנו שולטים, האדם הוא במרכז, האדם ותאוותיו, האדם ויצריו, וזה לא מפתיע לגלות שהייתה ביניהם שנאה ותחרות, כשהם בנו, ככה מתארים את זה, אם הייתה נופלת אבן בזמן הבנייה, הם היו אוי ואי, נפלה אבן, ואם היה נופל פועל, לא נורא, נביא אחר במקומו. זה המדרש מתאר שנבין את הדינמיקה האנושית המזעזעת שקורית שם. איזה אחריות זאת? אם אמרנו שצריך אחריות, שלושה סוגים של אחריות. אחריות והבנה שיש משהו מעליי. אחריות כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת רמה מאוד גבוהה של התפתחות. ילד לא מבין את זה, ומי שרוצח ודאי לא מבין את זה. ואולי ברמה של נוח קצת מתחילים להבין את זה. ואנחנו מעפילים ומטפסים לאחריות כלפי ריבונו של עולם. יש משהו מעליך. אתה לא דוחק את השמיים למעלה. אתה מוריד את הראש בענווה, לא באיזה גאווה, לא בשחצנות, לא באיזה שתלטנות על כל העולם. להפך, אתה שליח של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מתחרה בו. אתה שליח של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. תבין איזה מקדש, איזה מגדל באמת צריך להקים. וארבע המערכות האלה מסתיימות, וזה ממש מופיע לקראת סוף הפרשה, בהבנה שהעולם זקוק למשהו. למה הוא זקוק? אנחנו רואים באמת לאן זה הולך. הם אמנם מתפתחים, אבל אנחנו רוצים לבנות פה את האנושות, אנחנו רוצים לתקן את העולם, אנחנו רוצים להביא איזה בשורה. ופה בעצם כבר מתחילה לנצנץ התקווה. מעבר לפינה אנחנו מבינים שמשהו גדול, יש כאן איזה בשורה שהולכת להגיע. ויחי תרח, יש שוב פירוט של הדורות, 70 שנה, ויולד את אברהם. ואברהם, שעתיד להיות אברהם, עליו באמת יגידו את הזה ינחמנו. כשהוא נולד, באמת התקוות הגדולות של האנושות הולכות להתממש בו, באברהם אבינו, מאז ועד היום. וכשמסתכלים, זה נורא מעניין, אני חוזרת לרב זקס, כן? לא כל מה שאמרתי פה זה כמובן לקוח מספרו, אבל הוא כן מסכם את הפרק ואומר שאם אנחנו הולכים לחוקרים הכי מקובלים בימינו, מדעי החברה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אם זה מסלו, מי שמכיר את כל פירמידת הצרכים, אברהם מסלו, אם זה אריקסון ועוד ועוד, מקווה לו לעשות פה טראומות לכל מיני מבוא לסוציולוגיה ומדעי החברה וכולי, אני מתנצלת, אבל אם אנחנו מסתכלים איך הם מנתחים את האחריות שמתפתחת אצל האדם, הם גם מתחילים באחריות אישית, נכון? ילד צריך להבין שהוא שולט במעשים שלו. ואז באחריות מוסרית, להבין שיש גבולות, שזה מסוכן, איך לפני כמה, אחד הילדים שאל אותי לפני כמה ימים אם סכין זה מלשון מסוכן, כי אני תמיד כואב, זה מעניין, רק אצל ילדים, כי אתה לא נותן לו לגעת בסכין. יש מותר, יש אסור, כולי. אחר כך אתה מבין שיש סביבה, לא הכל זה רק אני, יש אחריות כלפי הזולת, החברה כולה, אני לא יכול רק להסתגר בטבע שלי, אני חייב להתפלל וגם לנסות לתקן גם אחרים. בסוף אתה מבין שמוסר, זה לא רק מוסכמות אנושיות פה בינינו, אלא יש מוסר אלוקי, יש אדון לעולם, יש איזו סמכות שאנחנו אחראים כלפיה. כך שהפרקים הראשונים האלה של ספר בראשית הם הטקסט הכי הכי קדום, אבל גם הכי מדויק והכי אקטואלי על מצב האנושות ועל המסלול, לא שהם עברו פעם, כן? המזרח, נחמה ליבוביץ' תמיד צוחקת על המזרח הקדום. כאילו, אתה קורא את ספר בראשית, כאילו זה ארכיאולוגיה של המזרח הקדום. איזה המזרח הקדום? המערב האקטואלי. אנחנו קוראים פה טקסט שמדבר בדיוק על כל מה שהאנושות היום צריכה אותו, ולכן היא צריכה לחזור ולקרוא כמו שאנחנו עושים בספר בראשית. בשבוע הבא, רבותיי, אבא שלנו, אברהם אבינו, עולה על בימת ההיסטוריה. היו עמנו. תודה רבה רבה לכם ולילה טוב. תודה רבה. למעוניינים להצטרף, לקבל עדכונים, זאת הדרך, הוואטסאפ היומי, תפילת ערבית חגיגית, או לרגל פרשת נוח עם אביחי והחבר'ה פה ליד הבמה. תודה רבה.
שלו.